טוב, היום אני רוצה לדבר קצת אקטואליה. מה אנחנו מסבירים לילדים, למה באמת בני ישיבה לא צריכים ולא הולכים לצבא? לכאורה זה פיקוח נפש, זה אנשים מתים, אנשים נפצעים, צריכים להגן על העם, להגן על המדינה. למה לא?
אלף נגד אלף.
אז יש רמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שהרמב״ם אומר מפורש שמי שמוסר את עצמו ללימוד תורה, הוא אומר שזה כמו שבט לוי, אז הוא פטור מלשרת בצבא, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנשאו ליבו לעבודת השם, הוא לא צריך ללכת לצבא. זה רמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, פוסק מפורש. קודם כל, אם מדברים מבחינת ההלכה. אבל צריך לדעת לעצמנו, לא, אי אפשר להגיד את זה לחילונים, אי אפשר להסביר את זה לחילונים, אבל לעצמנו, אנחנו צריכים לדעת עוד כמה דברים פה. השאלות, למשל, אם אני עובד רופא בבית חולים, אני עובד רופא בבית חולים, גם העבודה בבית חולים זה סוג עבודה של פיקוח נפש, זה סוג עבודה שההחלטות לפעמים זה חיים ומוות, והבית חולים מבקש ממני כן או לא לעשות כל מיני פרוצדורות כדי לחסוך כסף לבית חולים. זאת אומרת, לא לעשות פרוצדורה מסוימת, כן לעשות פרוצדורה, בשביל שכן, בית חולים יחסוך כסף. או שבית חולים יהיה לו כבוד יותר באקדמיה, בפרסומים, לא הייתי כל מיני שיקולים, וכתוצאה מזה אני מסכן חיים של אנשים. זאת אומרת, אני אגרום שאנשים ימותו. האם מותר לי? האם מותר לי לסכן חיים של חולה?
אז זה מחקרים?
מה? זה לא מחקרים, לא מחקרים. לא מחקרים. דוגמה, כן? דוגמה. כשעשו פעם ראשונה השתלת לב פה בארץ, רמת הידע הייתה אפס, עשו ניסיון, היה ברור שהחולה ימות. הבית חולים רצה את הכבוד, שגם בארץ, גם, לא רק באמריקה עושים השתלת לב, גם בישראל עושים השתלת לב. אבל של הכבוד הזה, הם היו מוכנים להרוג אנשים. כשעושים ניסוי של תרופה חדשה, ויש כל מיני שאלות שהן שאלות של פיקוח נפש. ולהם יש שיקולים משלהם, והם מחליטים כן או לא, לא בשיקול הלכתי. לא בשיקול הלכתי. גם מי שלא לומד תורה, יש שאלה גדולה. הצבא, דוגמה, כן? יש מאות הרוגים שמתו בגלל שהצבא לא הסכים לקחת מטוס ולפוצץ בתים עם מחבלים, אלא הוא הכניס אנשים לשם. למה? שלא ימותו מה שנקרא בלתי מעורבים, שלא ימות הערבי שהוא לא מעורב במלחמה. על הספק ספיקה הזה, אתה שולח חיילים למות? זה לא הלכתי. זה, לפי ההלכה אסור לבן אדם לסכן את החיים שלו, בגלל שיקולים של כבוד פוליטי. זה כבוד של פוליטיקה, זה לא אמת. זה לא אמת. זאת אומרת, ברגע שהאדם שמחליט על חיים ומוות הוא לא הלכתי, אדם שמחליט על חיים ומוות הוא לא הלכתי, אז אני לא יכול לתת, אני יכול לתת לו את ההחלטה. אני לא יכול לתת לו את ההחלטה. אמר לי יהודי שהיה מאוד מקורב לרב מבריסק. הוא אמר, אם היו רוצים לעשות מדינה היום על פי ההלכה, השאלות, ככה הרב מבריסק אמר לו, השאלות של צבא, משטרה ובתי חולים, צריך להיות רשבו בשביל לפסוק אותם. צריך להיות רשבו, לפסוק את השאלות, איך להתנהג מבחינת, בניהול של שבת, ושל כל ההלכות, של בתי חולים ומשטרה וצבא, הוא אומר שלושה דברים האלה, בשביל לפסוק את ההלכה, צריך להיות רשב"א. אני בא להגיד, זה לא, גם אם יגידו שהם מסכימים שהרבנים שלנו יפסקו, זה לא יעזור. זה לא יעזור. קל וחומר שהם מעמידים שם ליצנים ואמרצים בתור רבנים צבאיים, והם פוסקים את ההלכה בכלל בלי קשר לכלום. בלי קשר לכלום. אבל למעשה, אדם היום שהולך לצבא, הוא מסכן את החיים שלו למות על דבר שהוא לא נכון. יש פה בעיה, בעיה אמיתית, לא פשוטה בכלל, לא פשוטה בכלל. דוגמה, כן? תותח שיורה בקרב. צריך פעם ב, נדמה לי, חצי שעה, לעצור את התותח, כי הקנה של התותח מהפגזים הוא מתחמם. ואם לא עוצרים להפסקה ולא נותנים לו להתקרר, יש סכנה שהקנה יתפוצץ, וצוות של תותח זה שמונה אנשים יהרגו במקום. יהרגו בטוח, כי כשעומדים עם קנה של תותח, שמונה אנשים מסביב, והקנה הזה מתפוצץ, שמונה אנשים יהרגו. אני דיברתי עם מפקד גדוד בתותחנים, בחור עם כיפה דווקא, הוא סיפר לי את הבעיה הזאת. אמרתי לו, תשמע, זה שאלה בסנהדרין. אמרתי לו, עכשיו לעצור את המלחמה ולחכות, בינתיים האויב עושה מה שהוא רוצה. אני לא אומר, יש פה שאלה, זה לא שאלה של משחקים. יש פה שאלה אמיתית, יש פה שאלה אמיתית. מצד אחד, אם אני לא יורה, אז האויב יורה, האויב כן יורה, האויב כן. זאת אומרת, יש פה שאלה אמיתית, זה לא שאלה פשוטה. זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. אבל כשהוא סיפר לי את כל השאלה הזאת, אני אמרתי לו, רגע, זו שאלה בסנהדרין. יושב בחור חילוני בן 18-19, והוא פוסק כאלה שאלות, והוא קובע אם השמונה אנשים יהרגו או לא יהרגו. מה זה? זאת אומרת, יש פה בעיות מאוד מאוד חמורות בהלכות פיקוח נפש, שמחליטים עליהן מכל מיני שיקולים שהם לא הלכתיים. ואם הם לא הלכתיים, אז זה אסור, אסור לאדם לסכן את החיים שלו. אדם היום שהולך לצבא, ושולחים אותו לתפקיד מסוכן, והוא עושה דברים שעל פי ההלכה אסור היה לו לעשות, אז זה כמו להתאבד. זה כמו להתאבד, אסור לעשות את זה. אסור לאדם לעשות דברים כאלה, ויש המון המון שאלות הלכתיות מאוד כבדות, מאוד מאוד מסובכות, מאוד לא פשוטות. זה כמו שאמרתי קודם, רוב השאלות זה שאלות בסנהדרין. זה לא שאלות ששום רב יכול לענות עליהן. שאלות מאוד מאוד קשות. יש פרופסור אחד, הוא קיבל פרס נובל, פרופסור צ'חנובר. הוא פרופסור מאוד גדול, חילוני. אז הוא היה בצבא רופא. אז הוא סיפר שהוא היה רופא בקרב, במלחמה, במלחמת יום כיפור, הוא היה רופא. הוא אומר, יש שאלה, יש לך 10 פצועים, יש לך 10 חיילים פצועים. חלק פצועים, מצב הכי קשה, אם לא תטפל בהם הרגע, הם ימותו. יש כאלה פצועים קצת פחות, אבל אם לא תטפל בהם הרגע, אז הם יהיו פצועים במצב קשה. זאת אומרת, אתה יכול היום לטפל, הם לא יהיו יותר גרוע. היום לא תטפל, אז הם יהיו יותר גרוע. אז במי תטפל? במילא יש סיכויים שהוא ימות, כי הוא כבר מצב מאוד מאוד זה, או באלה שעדיין לא, אבל הם בדרך.
מי עוד קשים?
מה?
מי עוד קשים?
זה שאלה לא פשוטה.
זה
לא
שאלה, במדיצינה, בהתחלה.
זה שאלה הלכתית, זה שאלה הלכתית, זה שאלה בהלכה. זה שאלה בהלכה, זה לא שאלה, זה לא שאלה...
הפיקוח נפש, מה
השאלה? הפיקוח נפש הוא בכל הכיוונים. הפיקוח נפש הוא בכל הכיוונים. אז הוא סיפר, למרות שהרופא הזה הוא רופא גדול, הוא קיבל פרס נובל והכל, אבל הוא חילוני, הוא לא שומר מצוות. אבל הוא סיפר שהם ישבו 4 רופאים, ודיברו ביניהם מה עושים כזאת שאלה, ואז הוא אמר להם, תשמעו, אני לא רואה פתרון, צריך לראות מה אומרת ההלכה. והם פנו לרב זילברשטיין. הרב זילברשטיין מרמת אהרון, שהוא חתן של הרב אלישיב. הם פנו אליו ושאלו אותו את השאלה הזאת. הרב זילברשטיין אמר להם, אני לא יודע לענות על כזאת שאלה, אני צריך לשאול את הרב אלישיב. והוא שאל את הרב אלישיב, והוא נתן תשובה שהיום זה בערך ספר שלם רק השאלה הזאת. רק על השאלה הזאת יש ספר שלם שהם כתבו. הרב זילברשטיין כתב ספר שלם מהמיה שהרב אלישיב אמר לו את כל הצדדים של ההלכה ואת כל המצבים וכל הצורות וכל הזה, מה עושים עם כזה, עם פצועים, ומי מטפלים קודם, מי מטפלים אחר כך, ואיך מחליטים, לפי מה מחליטים, ומה ההלכה, וכל פצוע ופצוע. זה שאלות לא פשוטות. שאלות לא פשוטות בכלל. אבל הנקודת המוצא היא, נקודת המוצא היא, של שאלות כאלה צריך להיות פוסק הלכה. אי אפשר לענות עליהם מהשכל שלנו, מההיגיון שלנו. וכן על זה הדרך, כל מיני, סיפר לי קצין שהיה בשמחת תורה שם בגבול של עזה, ישר בהתחלה. סיפר לי קצין מהצבא, שערבים התחילו לירות עלינו ולתקוף, ועבר בשמיים הליקופטר, והוא היה לו קשר עם הלכות עם ההליקופטר, והוא אמר להם, תראה, תוקפים אותנו, תירה עליהם. אז הוא שאל אותו, אלה שתוקפים אתכם, יש להם נשק או אין להם נשק? הוא אומר, אין להם, הם רק עם סכינים. מי שבא בלי נשק, אני לא יכול לראות עליו. והוא לא הסכים. ההליקופטר לא הסכים להרוג את הערבים שבאו לתקוף, כי לפי הזה, מי שבא בלי נשק, אני לא יכול לראות עליו. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה הלכתית חמורה. היא שאלה הלכתית חמורה. ונקודת המוצא שלהם, לא, הם לא מסתכלים נכון על הדברים. אז כל זמן שהשאלות הן מה שהם עושים עם עצמם, שיעשו עם עצמם מה שהם רוצים. אבל כשהם אומרים לך, אתה תבוא להיות חייל בצבא. רוב החיילים היום ההרוגים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מצפון, יש 900 הרוגים מהמלחמה האחרונה. מכל ה-900 האלה אין אחד מצפון תל אביב. אין חייל אחד הרוג מצפון תל אביב, אין אפילו אחד. זאת אומרת, החבר'ה האלה שם למעלה, הם יודעים טוב טוב לדאוג לילדים שלהם. הם אומרים לנו שאנחנו נשלח את הבחורי הישיבה להתגייס. אבל מצפון תל אביב אין הרוג אחד בצבא. יותר מזה. דיבר קצין גבוה שהיה באקה, באגף כוח אדם בצבא, הוא אמר, יש 18,000 בחורי ישיבה שלא התגייסו לצבא בשנה האחרונה, ו-42,000 חילוניים שלא התגייסו לצבא. על זה אף אחד לא מדבר. הוא אומר, קחו את 42,000 חילוניים שלא התגייסו לצבא, ויש להם באים לישיבות. לפני שאתם עושים סנקציות על הישיבות. יש לנו 42,000 חילוניים שלא התגייסו, מהגיל הזה בדיוק, מאותו גיל. אני אומר, מצפון תל אביב אין הרוג אחד במלחמה הזאת. זאת אומרת, אז הם באים אלינו ודורשים מאיתנו שאנחנו נסכן את החיים, שאנחנו נבוא להיות... אני עכשיו מדבר שאלה של פיקוח נפש. יש גם פיקוח נפש רוחני. איזה מילים בחור צעיר שומע בצבא, איזה משפטים, איזה דעות, איזה התנהגויות, איזה זלזול ב... בהלכה, איזה זלזול בצניעות, איזה זלזול בקרות שבת, איזה... כל דבר. כל התרבות שם היא תרבות של בהמות. היא לא תרבות של בני אדם. תרבות של בהמות ממש. לקחת בחור צעיר, בן 18, שהוא ישב ולמד כל החיים שלו בישיבה, והתחנך על זה, ופתאום להפגיש אותו עם עולמות כאלה, עם מילים כאלה, אמר לי קצין בצבא, בחור דתי, שהוא אומר, אני בולה פה בצבא, זה משהו מזעזע. אז הוא התעצבן וצעק, לא יכול לעבור פה 5 דקות בלי ניבול פה. אז הוא אומר, אז אחר כך כל בדיחה שהם אמרו לו, כל בדיחה שהם אמרו, של ניבול פה, אמרו, זה בתוך החמש דקות שלך. זאת אומרת, גם מזה הם עשו צחוק. גם מזה שהוא... צריך להבין, ועכשיו, זה לא אנשים שבאים על הדווקא, זה אנשים שגדלו בעולם אחר לגמרי. בעולם אחר לגמרי. ובחור דתי, שאני שולח אותו היום לצבא, אני מכניס אותו לניסיונות נוראים. שלא לדבר על כשרות. כשרות כמעט אי אפשר היום להחזיק בצבא. למרות שלפי הפקודות ולפי החוקים של הצבא, המטבח צריך להיות כשר. אבל כשאני הייתי בחור צעיר, ההורים שלי היו גרים באקו. אני נכנסתי ללמוד בישיבת סלבודקה, באתי הבית, אמרתי לאבא שלי, אני לא אוכל יותר מהבשר של אקו. אתה רוצה שאני אוכל בבית? תביא בשר מבני ברק. אני בשר... אז התחלתי להבין את כל העולם הזה של הכשרות וזה. אמרתי לאבא שלי, אני לא אוכל יותר פה בשר מאקו, אז תביא בשר מבני ברק. אז הוא הסכים, הוא הביא בשר מבני ברק. אבל יום אחד הוא שואל אותי, למה הבשר של בני ברק יותר טוב מהבשר של אקו? אתה חושב שהרב של בני ברק יותר ירא שמיים מהרב של אקו? אז אמרתי לו, כן. הוא אומר, לא זה הסיבה. אמרתי לו, מה הסיבה? הוא אומר, הקליינטים. הקליינטים בבני ברק יותר ירא שמיים מאשר קליינטים באקו. הקצב רוצה להרוויח. הוא אומר, הקצב רוצה להרוויח. אז אם הקליינטים רוצים בשר מעודר, הוא יביא מעודר. אם הקליינטים לא מעניין אותם, אז גם אותו לא מעניין. זה נכון המשפט הזה, זה משפט מאוד נכון, הוא אומר, הקליינטים קובע את זה. כשאני אומר, בכשרות בצבא, יש פקודה שהצבא כשר, כן? אבל בלילה חיילים יוצאים עם ג'יפ לשדה, לשטחים, ויש ארנבת, וסיפרו לי את זה המון קצינים בצבא את הסיפור הזה. יש ארנבת בשדה, הפנסים של הג'יפ מסנברים אותה והיא מקבלת שיתוק, היא לא זזה. ברגע שעומד, ג'יפ, פנס דלוק, ועל העיניים של הארנבת, היא לא זזה, היא בשיתוק. ואז לוקחים את הרובה, יורים בה, והורגים אותה, מביאים אותה למטבח, וצולים אותה ואוכלים, ארוחת ערב. והם לא מבינים בכלל שהם הפכו את המטבח לטרף. הבחורים דתיים לא יאכלו, כן? בחור שומר מצוות לא יאכל כזה, זה. אבל הם לא מבינים את ההלכה, הם לא מבינים שהטריפו את כל הכלים, הטריפו את כל המטבח, הכל המטבח נהיה טרף. הם לא יכולים להבין את זה בכלל, אין להם כלים להבין את זה בכלל. אין להם כלים להבין דבר כזה. עכשיו בא בחור שיושב עם חיילים כאלה, הם בלילה עשו סעודה, ניקו את המטבח, הוא נקי, אבל אף אחד לא אמר לו שכל המטבח נהיה טרף, שצלו ארנבת ועשו ארוחת ערב שם, בשתיים בלילה. יש כאן שני עולמות שהם לא יכולים ללכת ביחד. הם לא יכולים ללכת ביחד כי האנשים האלה הם באים מעולם אחר לגמרי, זה תרבות אחרת, זה הסתכלות אחרת על החיים, זה הבנה אחרת של החיים, זה צורה אחרת של החיים. בכל שטח, בכשרות ובדיבורים, מה להוציא מהפה, מה לא להוציא מהפה, בהתנהגות ובשבת, בכל שטח. סיפר לי בחור חסיד גור, הוא היה בצבא נהג זחל. בשבת, הוא היה בלבנון, בשבת הוציאו אותו לסיור עם הזחל. אמרו לו שזה פיקוח נפש, זה נסיעה מבצעית, מותר לסתור בשבת. המפקד אמר לו, אם אני ארצה שאתה תעצור, יש שם רעש כזה בנסיעה כזאת, אני אצפוק לך לכובע פלדה, אז אתה עוצר את הזחל. הם נסעו באמצע הכפר שם בלבנון, ופתאום הוא דופק לו על הכובע פלדה, אז הוא עצר. הוא עצר, המפקד ירד מהזחל, הלך שם לקיוסק, קנה קופסת סיגריות וחזר. כמה מלאכות דאורייתא עשה הבחור הזה בלעצור זחל בשבת? עשיתי חשבון שבערך 7 מלאכות דאורייתא הוא עבר. הוא עבר 7 מלאכות דאורייתא. והקצין הזה לרגע לא חולם שהוא הכשיל יהודי חרדי במלאכות דאורייתא בשבת, כי הוא רצה קופסת סיגריות. זה שני עולמות, אי אפשר לגשר על זה. אז מה, אני אלך שאגיש נגדו תמונה ויעמיד אותו למשפט? זה שטויות. זה שטויות, אין איזה טעם, אין איזה ריח, אין איזה שטויות. הוא בכלל מסכן, הוא לא אשם בכלום. הוא עשה מה שבתמימות. הוא גדל שם בכזה חינוך, הוא גדל בכזה בית, הוא גדל בכזה בית ספר, בכזה משפחה. אין לי טענות לתינוק שנשבע מה כמו שמוגדר ההלכה. הקצין הזה הוא תינוק שנשבע, אבל יש כאן שאלות לא פשוטות בכלל. לא פשוטות בכלל. וגם אם תעשה יחידה שכולם דתיים, כמו שהם מבטיחים עכשיו, וכולם חרדים וכל זה, אבל ההחלטות שהצבא מחליט בשאלות של פיקוח נפש, הן לא נכונות הלכתית. הן לא נכונות. אסור לסכן שום חייל כדי לא לפגוע בערבים חפים מפשע, מה שהם קוראים. אין דבר כזה. אם יש חשש שיש ערבים בבניין, תביא מטוס, תפוצץ את הבניין. 900 הרוגים, מתוכם 700 לפחות על שטויות מתו. ממש על שטויות. על זה שלא רצו לפגוע בערבים. עכשיו, הם לא מבינים את זה, כי הם באים מתרבות אחרת, מעולם אחר. היה פעם, לפני 70 שנה, היה פה מלחמה על החוק של גיוס בנות. בן גוריון רצה לגייס את כל הבנות לצבא, וגדולי ישראל יצאו למלחמה. ואז בא יהודי אחד, שבצעירותו הוא היה חילוני ולמד באוניברסיטה, ואחר כך הוא חזר בתשובה ואני החרדי. אז הוא בא לחזון איש ואמר לו, אני רוצה להוציא חוברת הסברה לחילוניים, למה לבנות דתיות אסור ללכת לצבא. אז החזון איש אמר לו, אי אפשר. שאל אותו למה? אז הוא אמר לו, העברית שלנו והעברית שלהם זה לא אותו עברית. ככה, אמר לו, הרב, אני הייתי חילוני, אני גדלתי בחינוך חילוני, בבית חילוני, אני למדתי באוניברסיטה, אני בן אדם עם השכלה חילונית, אני יודע את העברית שלהם, אני למדתי שם, אני בן תשובה, אבל היום אני חרדי, אבל אני בא משם, אני יודע בדיוק את העברית שלהם. אומר לו, חזוניש, עדיין זה נשאר שהעברית שלך והעברית שלהם לא אותו דבר. אז אמר לו, הרב לא הבין אותי, אני אומר לרב שאני בא משם, אני הייתי אחד מהם, אני הייתי כמוהם. ואחד מי שמתעקש איתו. לא, אז הוא אומר, הרב, אני לא מבין, הרב מתעקש איתי על דבר שאני לא מבין. אמר לו, חזון, תסתדר לי, אסביר לך אם אתה לא מבין. בעברית שלנו, למה שאנחנו קוראים איסור קראת, הם קוראים אהבה. הוא אומר, זה עברית אחרת. הוא אומר, אנחנו קוראים לזה איסור קראת, והם קוראים לזה אהבה. הוא אומר, זה לא אותו עברית. זה עברית אחרת. זה המשפט הזה של החזון איש מסביר את כל הברוך, את כל הפנצ'ר שיש בינינו לבין החילונים. אנחנו לא באותו עברית, אנחנו מסתכלים על דבר שהוא הכי חמור, איסור קראת, והם אומרים, זה הדבר הכי יפה שיש, זה אהבה. זה בדיוק האסון שיש פה. זה בדיוק האסון שיש פה, אי אפשר להסביר להם, אין? זה לא אותו עברית, אי אפשר להסביר להם את הדברים האלה. הם בחיים לא יבינו את זה. הם בחיים לא יכולים להבין נושא כזה, למה זה ככה ולא ככה. הם גדלו על משהו אחר, ואנחנו גדלנו על משהו אחר. לנו יש תורה, והיא מחייבת, והיא אומרת מה כן ומה לא, ומה מותר ומה אסור, ויש פוסקים, וכל דבר הוא שאלה הלכתית, ועל שאלות הלכתיות יושבים יומם ולילה. זה לא שאלות פשוטות. זה לא שאלות פשוטות. להם אין שום דבר. יש להם את ההיגיון שלהם. גם ההיגיון שלהם הוא היגיון של פוליטיקה וכבוד, ולא היגיון של משהו עם ערכים. יותר היגיון של כבוד ושל כדאי ולא כדאי, ונרוויח ולא נרוויח. אבל זה שני עולמות שאין להם גישור. לבחור חרדי אין מה לחפש בצבא. כי המקום הזה חי בתרבות אחרת, במושגים אחרים, וגם אם הוא לא ביחידה קרבית, גם אם הוא סתם משגיח כשרות במטבח. סיפר לי אברך שהוא היה רב צבאי, מינו אותו להיות רב ביחידה של שריון של צנקים. הוא מגיע ביום הראשון לגדוד הזה, אומר לו, מפקד הגדוד, תשמע, יש פה 12 עובדי מטבח, מתוכם 10 דתיים. אז הוא אומר לי, אמרתי לעצמי, בני ברק פה, 10 עובדי מטבח, עשר מתוכם דתיים. הוא נכנס למטבח, הוא אומר, אף אחד לא היה עם כיפה. הוא שואל אותם, מישהו מכם שומר שבת? הם אומרים לו, לא, אף אחד. מישהו מכם בעצמו אוכל כשר? אומרים לו, לא, זה המשגיח הכשרות של הצבא. אנשים שהתפקיד, המקצוע הצבאי שלהם זה משגיח כשרות. אף אחד לא שומר שבת. אף אחד לא אוכל כשר בעצמו. אז אתה יכול לתת להם להיות משגיחי כשרות והטבחים ולהכין חיילים דתיים בכזה מטבח? זה לא שייך, זה לא שייך, זה שני עמים, זה שני צורות הסתכלות. אין סיכויים שהם יבינו, הבעיה היא לא רק מי צודק. הבעיה אין סיכויים שהם יבינו בכלל מה אתה רוצה ממני. מה אתה רוצה? מה אתה עומד את המוח? מה אתה רוצה מהחיים שלי? אין שום סיכוי שהם יבינו את 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 יש כאן עומק מסוים של בור שהוא לא ניתן לכיסוי, אי אפשר לתקן אותו. ולכן צריכים להסביר את זה לילדים, שאנחנו, שכל זמן שהצבא לא מתנהל לפי ההלכה, וכל זמן שהצבא מכניס אנשים לשאלות חמורות בפיקוח נפש, שאלות חמורות בכשרות, שאלות חמורות בהמון המון הלכות, כמעט בכל פרט יש שאלות לא פשוטות. והשיקולים של הצבא הם לא שיקולים של הלכה, והוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. וכשאני חי בחברה שהם מדברים את המילים הכי גרועות, והם לא מסוגלים לדבר אחרת, אפילו אם הם רוצים, והם לא מבינים מה פסול במילים האלה. הם מדברים את המילים האלה על יד ילדים שלהם, בלי לחשוב דקה שזה פוגע בחינוך של הילדים. הם לא, זה כלום, הם חיים בעולם, מה? זה כמו שהחזון איש אמר, עברית אחרת, זה לא העברית שלנו. אז אם זה עברית אחרת, ואם זה אוכל אחר, ואם זה שיקולים אחרים, אז לא יכולים להיות ביחד, זה לא יעזור. ולא יעזור לזה לא גדודים דתיים ולא גדודים כאלה, זה הכל שטויות. זה הכל שטויות. כי אם הצבא שולח חיילים לבניין, שבחיילים צריכים להיערך כדי לא לפגוע בערבים, כי באום יגידו ככה וככה, או באיזה עיתון ששמאלני יגידו ככה וככה, אין דבר כזה. על זה אתה הורג יהודים? על זה אתה פוצע יהודים? עושה אותם נכים לכל החיים? זה שאלות לא פשוטות, שאלות מאוד מאוד חמורות בפיקוח נפש, גם גשמי וגם רוחני. ולכן, לא שייך, צריך להסביר את זה לנוער, שכל זמן שאין פה סמכות הלכתית והתנהגות הלכתית ועולם כזה פרוץ וכזה מופקר וכזה לא אחראי, אז אנחנו לא יכולים להיות באותו אוטובוס. זה לא נוסע, זה לא הולך. זה לא יכול ללכת ביחד. צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה איזה נס ונצא מזה. תודה רבה.